שלום לכם ותודה שאתם מצטרפים אלינו לסדרת השיחות חיים חדשים עם הרב לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום לך ניצה מזוז.
שלום.
ואנחנו מזמינים אתכם להצטרף לשיחה שלנו כאן. אנחנו מנסים ללמוד מהרב לייטמן איך אפשר לקדם את החברה הישראלית שבה אנחנו חיים היום למקום יותר טוב. שהמצוקה הפרטית שכל אחד מאיתנו מרגיש שהולכת וגוברת בהיי היום יום, הקושי לסגור את החודש, לחיות ברמה סבירה, נורמלית, לא דברים גבוהים שאני ארגיש בטוח, שיהיה לי מה לתת לילדים שלי, שאני אוכל לתת להם צרכים בסיסיים שכל אחד מאיתנו מכיר, שאני אוכל לעשות את זה גם מחר, כמו שעשיתי את זה עד היום. והמצב במדינה לא הולך ונהיה טוב יותר, גם העולם סביבנו נכנס לאיזושהי תקופה קשה מבחינה כלכלית, והאופק לא נראה ורוד. אנחנו כאן מנסים ללמוד מהרב לייטמן מה אפשר מתוך המציאות הזאת להציע, מתוך תפיסה חדשה של קשר בין אנשים כמפתח להתמודדות קלה יותר עם המצוקות שהולכות וגוברות. הרב לייטמן, בשיחה הקודמת שלנו אתה ניתחת את המצב שבו אנחנו נמצאים היום, את ההתפתחות של האגו שלנו, של האנשים, ממצב שבו הוא מנוע טוב שלוקח אותנו קדימה לסגסוג, לפריחה, לפיתוח דברים ויכולות שמקלים את החיים של כל אחד מאיתנו, אל מקום מוטציוני כזה מעוות שבו כל אחד בולע כמו סרטן רק לעצמו, דורס את כולם ולא רואה כלום בעיניים, ואנחנו נמצאים במצב הרע של היום. איך אנחנו רוצים להתקדם מתוך הדיאגנוזה הזאת קדימה?
אנחנו צריכים לראות את החברה שלנו האנושית או העם כמערכת אחת, כמו בגוף, שכל החלקים שלו, כל המערכות שלו, הם חייבים לעבוד באיזון הדדי, בהתקשרות הנכונה זה עם זה, ושכל אחד ואחד הוא יבין שטובת האומה וטובתו עצמו האישית, הם תלויים זה בזה. ולכן בכל התוכניות, בכל המעשים, בכל מה שאנחנו מייצרים, עושים, אנחנו חייבים לסגור את גם תוכניות וגם המעשים שלנו אחר התוכניות בצורה כזאת שקודם כל אנחנו דואגים לציבור ובתוך ציבור לטובת כל אחד ואחד כחלק האינטגרלי של הציבור. ובאמת אנחנו רואים שאנשים רוצים תמיד להראות את עצמם שהם פועלים לטובת הכלל, וזה דרך אגב בכל תרבות ובכל מדינה, אצלנו זה בצורה עוד יותר בולטת, כי העם מרגיש את עצמו תלוי זה בזה וקשור וקטן כאן וסגור מכל הצדדים. אז יוצא שהם אנחנו צריכים לעורר בתוכנו אהבה לאומית, יחס, כל ישראל חברים, כל ישראל משפחה אחת, כל הגישה הזאת שהייתה תמיד גם כן ביסודה של האומה, ועם זה אנחנו צריכים, עם הסברה הזאת, אנחנו צריכים לצאת לציבור, ש אמנם שזה כאילו פעם היה ועכשיו זה לא יכול להתקיים, אנחנו רואים שההתפתחות שלנו היא כמו באותה התפתחות של מחלת הסרטן. היא מביאה למצב שאנחנו הורסים את עצמנו בעצמנו. שההתפתחות האינדיבידואליסטית, אם אני לא מקבל בחשבון טובת כולם, היא מביאה אותנו לארץ, שגם כן כל אחד ואחד מזה לא נהנה אלא נהרס. ואותם הטייקונים בוא נגיד, או אותם אנשים שרוצים ליהנות בכל מחיר על חשבון האחרים, הם בסופו של דבר גם כן נזוקים. זאת אומרת, אנחנו הגענו להתפתחות הזאת בכלל האנושות, בכלל. ולכן המשבר הזה הוא משבר הגלובלי, שכל החברה האנושית היא כגוף אחד, הוא עכשיו מרגיש את המחלה הגדולה הזאת, שכל המערכות שלו הם יצאו מהאיזון לא נמצאים בקשר הדדי, ולכן אנחנו לא יכולים לנהל אותו, את אותה, את המערכת הזאת. מה שאנחנו צריכים עכשיו זה לפתח את שיטת ההסברה הזאת הנכונה, במה היא טובה, למה היא צריכה להביא אותנו לאיזון, למה אם אנחנו נתחיל כך להתייחס לעצמנו בתוך חברה אנושית, אנחנו יכולים לאזן את עצמנו בתוכנו כך, שפתאום, אמנם שאנחנו כאילו לא דואגים על סגסוג עוד כמה אחוזים ועוד כמה אחוזים, כמו שבכלכלה המודרנית מודדים רק את אחוזי ההצלחה, איך אנחנו נמדוד את אחוזי ההצלחה דווקא באיזון החברתי, בעוצמת האיזון, בעוצמת הקשר פנים חברה, פנים חברתי. שאם זה יהיה, הגוף יהיה בריא. זאת אומרת, לא עד כמה שכל חלק וחלק שלא מסגסג, אלא עד כמה שכולם פועלים לבריאות הכללית, לאיזון הכללי, להתקשרות הנכונה. זאת אומרת, המטרה בכל הכלכלה, בכל הגישה, היא צריכה להיות גישה אינטגרלית, מה שאנחנו אומרים. ולזה אנחנו צריכים להביא לעם הסבר מה זה נקרא איזון החברתי. שכל האלו האנשים שיוצאים לרחובות וצועקים איפה הצדק, זה בעצם מה שהם צועקים. הם לא מודעים לזה עד כמה שדבר הזה הוא עמוק. גם הם מתוך העיוות האגו שבהם, לא אכפת להם שום דבר, רק כל אחד רוצה, אמאות חד-הוריות רוצות את זה, ואלו שנמצאים במצוקה רוצים רק את זה, ובקיצור, כל חלק וחלק שבעם הוא רוצה רק להרוויח על חשבון אחרים, לא אכפת לו. כשאנחנו מסתכלים על חלוקת התקציב המדינה, אז אנחנו רואים, כל אחד מושך לעצמו, ללא שום קשר, לא אכפת לו מהאחרים. משרד החינוך, משרד הרווחה, משרד הביטחון, משרד הבריאות, כל אחד, העיקר אני שומר על עצמי. לא נותן מעצמי לקחת איזה חלק לחשבון אחרים, לא אכפת לי. למה? כי אין גישה כללית לטובת המדינה, לאיזון, לשוויון. אם אנחנו ניקח כמטרה הכללית של כולם, לא רווח הפרטי, אלא להביא את כל העם לרמה אחת של החיים, שכל אחד יקבל לפחות, שלב הראשון, כל אחד חייב לקבל מה שהוא חייב כדי להתקיים בצורה נכונה. בוא נקבע את זה, ונתחיל לקראת זה לנוע. אז בצורה הדרגתית אנחנו נתחיל לאזן את החברה. זה ודאי שצריך להיות מלווה בחינוך, בלימוד, מה זה מערכת האינטגרלית, מה זה מערכת האנלוגית, שכל המערכות שלה הן פועלות בהרמוניה ביניהם, בהתחשבות הכללית, שיש קודם כל המטרה שאנחנו חייבים להגיע בחינוך שלנו להבנה והכרה מה זה נקרא עם אחד, ואיך אנחנו מבצעים את הפעולות האלו בשטח, בכל מקום, בכל משרד הממשלתי, בכל הגישה, בכל העבודה שלנו. שלא יכול להיות איזה פעולה גדולה או קטנה אישית של איזה עסק וכללית, שהיא לא מביאה תועלת בחיבור המאוזן לרמה שווה לכולם. חייבים אנחנו לעשות זאת. אם אנחנו לא נעשה, המשבר הזה בכל זאת הביא אותנו לזה, אבל בצורה הרסנית. או שהוא יערוץ אותנו לגמרי, כמו מחלת סרטן שלה, שמתפתחת בגוף, או שאנחנו נערוס את הסרטן הזה שנמצא בתוך הגוף שלנו, שזה האגו הפרטי, שרוצה לאכול את כולם, רק כדי להמשיך בקיומו. לכן אנחנו צריכים להתחבר עם אנשי חינוך ולהתחיל לעשות פעולות כאלה בתוך בתי ספר, שזה הכי קל. מגן ילדים, בתי ספר, שאנחנו מלמדים את הילדים איך להיות יותר מחוברים, איך לחשוב על החברה, ולא כל אחד שיתגאה בעצמו, כמו שבכל הסרטים האלה ההוליוודים שאני ראיתי, כמה כאלה מהם, זה רק איך כל אחד מתגאה על השני, מראים לך בתי ספר והכל במאבק, הכל בגאווה, הכל במאבק כוח ובכמה שאחד יותר גבוה מהשני, וזה ממש הרס לדור הצעיר. כאלה דוגמאות אנחנו לא צריכים, ההפך, וזה כלפי החינוך. ואותו דבר אנחנו צריכים לפתח מערכת החינוך הגדולה לכל האלו שלא נמצאים במערכת החינוך בבתי ספר ובגנים, אלה למבוגרים, אלה אלה שכבר עברו. זה חייב להיות בצבא, זה חייבת להיות מערכת שבנויה דרך מקומות העבודה, בכלי תקשורת. קודם כל ההסברה הרחבה, שמהי המחלה שבה אנחנו ממש נמצאים בהתפרצותה, ומה התרופה, שאיזון החברה המטרה שלנו. זה נקרא מצב הבריאות שאליו אנחנו רוצים להגיע. והתרופה יכולה להיות רק על ידי הסברה, לימוד, ואחר כך ביצוע. וביצוע בכל מיני מערכות שאנחנו לוקחים על עצמנו, כל אחד ואחד שמשתתף בכל מיני מערכות, כדי לבנות כמה שיותר השתתפות בין בני אדם בלהחזיק את החברה שלנו, העם שלנו, בצורה מאוזנת. וכאן מאוד חשוב לפתח כל מיני צורות הקשר התנדבותיות, לתת להם ערכה, כוח, להעריך כל אחד ואחד בכמה שהוא משתתף בזה. זה מצד אחד. מצד שני, זה חייבת להיות כתוכנית מצד המדינה, מצד הממשלה, לא רק מלמטה, כמו שעכשיו אני אמרתי, מתוך העם, בהסברה ובהכל, אלא מצד המדינה, שבסופו של דבר חייבים להבין אותם האנשים שהם נמצאים בשלטון, עד כמה שהם צריכים לרסן את עצמם, ולהתנהג כבר בצורה אחרת, לא רק במילים שהם מבטיחים שעובדים לטובת העם, אלא מה זה נקרא לעבוד לטובת העם. בכל משרד ומשרד ממשלתי. גם בהוצאות ממשלתיות, גם בכל הכיוונים שלהם, שהם יעבדו יחד. שישיבת ממשלה צריכה להיות מזה שאיך אנחנו מגיעים ליתר האיזון, בין כל המשרדים, בין כל הזרועות, בין כל הפעולות שאנחנו מבצעים, על ידי הכוח, על ידי הכסף, על ידי כל מיני הפקודות שבאות מממשלה ודרך רשויות ודרך כל הזרועות שלה, איך אנחנו על ידי החוקים החדשים מגדירים לתוך תעשייה ומסחר ופעולות שמתקיימות כאן על ידי כל על ידי כל העסקים, חברות למיניהם, שהם שיהיה ברור להם שישנם חוקים החדשים עכשיו שהממשלה ממש מכניסה אותם לתוך כל מה שקורה בשטח, שלא ימכרו לנו תרופות רק כדי להרוויח ולא לטעם הבריאות, שלא ימכרו לנו במחיר מוגזם פי שלוש ממה שאפילו באירופה כל מיני מצרכים ההכרחיים, שלא ימכרו לנו סתם דברים שאין בהם שום צורך, 50 סוגי גבינות הקוטג'ים שאנחנו יכולים להסתפק בפחות. בשביל מה כל הדברים האלה? אנחנו צריכים לפנות תשומת לב לדברים הנחוצים, בריאים, הכרחיים לקיום של כל אחד ואחד. עד שאנחנו לא מעלים את רמת הקיום של כל אחד לצורה אחידה, המכובדת, ההכרחית לכל אזרח. וזה חייב להיות יחד עם הלימוד, יחד עם החינוך, ויחד עם ההפעלה של כל אזרח ואזרח, לתת כוח, לתת השתתפות בבניית החיבור החברתי, בבניית האיזון. דיברנו על זה שאנחנו צריכים לפתח בזה גם כן מחסנים למיניהם כדי לעזור לאנשים שחסר להם בצורה הדדית, שאנחנו צריכים לדאוג. בקיצור, צריך לראות האומה כמשפחה, אין ברירה. שכולנו יושבים סביב שולחן העגול ודנים מה צריך כל אחד ואחד. כמו במשפחה. ומי קודם ומי אחר כך ובאיזה אחוזים אנחנו מחלקים את הכוח שלנו וכיס שלנו להבראה הכללית. כמו בגוף, שאתה צריך לאזן את המערכות שלו, אתה צריך לדאוג לכל המערכות שלו, שהם יעבדו בהרמוניה זה אלו עם אלו, שהבריאות הוא דרגת האיזון. אנחנו צריכים לעבוד יחד עם הכלכלנים, עם אלו שמסוגלים לחשוב בצורה אינטגרלית, שזה לא פשוט, כי הם כולם מתוך הלימוד שלהם, מתוך הפועלים, מתוך אותה הרשת האגואיסטית המעוותת שכבר עושה את זה, פועלת, ורק בצורה כזאת הם חושבים. אנחנו צריכים להביא להם דרך החשיבה החדשה, גישה החדשה, שאין לנו רווחים, אחוזים כמטרה. יש לנו מטרה היא אחת, להיות ברמה אחת. הקטנה ביותר, הגדולה, לא חשוב כמה, אבל קודם כל באיזון. ודאי שאי אפשר להגיע לזה בקפיצה אחת, ודאי שאי אפשר להגיע לזה בכוח, כמו שעשו קומוניסטים, ולכן הרסו את הכל התעשייה, ובכלל, ומסחר, ועשו רק טרור. אלה, אנחנו צריכים לעשות את זה דרך הסברה, ושם הם עשו בגלל שהיה ברעיון כזה מרקסיסטי לכמה אנשים בלבד. אנחנו עושים את זה מעין ברירה, מתוך הכרת המחלה, מתוך זה שנמצאים בהתקדמות האגו הרצני, שהביא אותנו למבוי סתום. אנחנו צריכים לראות את התהליכים האלו שאנחנו רוצים לעשות באיזון החברתי, לא כאיזה רגרסיה וצדים אחורה לאיזה סוציאליזם המעוות שהנהיגו בכמה מדינות, אלא כקריאת הזמן המודרנית, שבעצם אי אפשר היה קודם להגיע לאותה צורה בחלוקה הנכונה, בדאגה הכללית, מפני שהאגו לא היה מביא לנו את צורת הארס שלו הסופית, הסופנית. באף מקום זה לא היה. כשרוסים התחילו לבנות את הסוציאליזם שלהם, הם פשוט ביטלו את האגו בכוח, לא נתנו לו להתפתח. האמריקאים במקום זה הלכו עם זה. אז נפלו רוסים עם הגישה שלהם, עכשיו נפלו אמריקאים. זאת אומרת, שביל הזהב הוא נמצא באמצע, שאנחנו נכון משתמשים באגו של האדם, שהוא, אם יהיה מאוזן עם הסביבה, אגו הפרטי והרצון הכללי של הסביבה, אם הם יהיו מאוזנים, אז בהרמוניה הזאת, בהשתוות הזאת, אנחנו מגיעים לחיים בריאים. זה ממש היה לנו בתקופה האחרונה, תוך 120, אנחנו ראינו את השני הקצוות. אם אתה לא נותן לאגו להתפתח לגמרי כמו ברוסיה, כן? לאגו הפרטי, או שאתה נותן לו להתפתח איך שבא לו באמריקה. ואתה רואה ששניהם קרסו. אלה רק באמצע. שאתה לא שם רק טובת החברה על מנת שאתה הורס אגו פרטי כמו ברוסיה, ואתה לא עושה את זה באמריקה, שאתה נותן לכל אחד ואחד לגדול על חשבון הסביבה וחברה, אלה באמצע, ששניהם יהיו שווים, פרט וכלל. ואתה רואה שבכל מקום שיוצא לך, יוצאים לך אנשים לרחוב, מה הם צועקים? זה יכול להיות כאן, זה יכול להיות ברוסיה, זה יכול להיות באמריקה. מה הם צועקים? שוויון. צדק. וזה יכול להיות רק בתנאי שפרט וכלל הם יהיו באותה דרגת החשיבות. אז לפתח כלכלה, שהיא תהיה כלכלה הזאת, שפרט וכלל יהיו במערכת הכלכלית בגובה אחד, זה גישה כלכלית מסחרית, אז עסקית, חדשה, בקף האמצעי, באיזון. ואם אנחנו שמים את הנקודה הזאת של האיזון כמטרה, כסיכום של כל חשבון וחשבון, למה אנחנו צריכים להגיע, אז אנחנו יכולים כאן לבנות תשתית עסקית, מדינית, חברתית, חדשה, בריאה. וזה מפני שלא בא לאף אחד רעיונות האלו סתם לעשות אותם, כמו באמריקה או כמו ברוסיה, אלא מתוך זה שהזמן גורם. המצב עצמו הוא מחייב אותנו כך לעשות. אחרת מכל התנועות האלה, אוקיופייט, או מחאות בכל מקום ומקום, אתה תראה הרס כללי. להרגיע את הרוחות, להביא את האדם להסכמה, אתה יכול רק בתנאי אם הוא ירגיש שזה נחלה של כולם, כולם שווים. ואף אחד לא יכול להרוויח על זה יותר מאחרים. כי אם הוא עושה כך, בסופו של דבר, הבומרנג הזה דרך החברה, וכמה שהוא הכניס עיוות לתוך החברה, זה חוזר עליו. אם אנחנו נביא את החינוך הזה החדש, אנחנו נגלה בתוך המערכת הזאת החברתית שקמה, אנחנו נגלה בכוח הפנימי שלה, כוח הכלל, שאף פעם לא היה. באמריקה זה לא היה, מפני ששם זה בכלל לא פיתחו את זה. ברוסיה זה לא היה, כי לא היה שם כלל. אלא ממשלה בצורה, בכוח, היא הכניסה את כולם בצורה כעבדים לעצמה. ורק שאנחנו נעשה את זה בצורה, על ידי חינוך, על ידי הכרה, על ידי הבנה, על ידי התוכנית הכללית המקובלת בהדרגה על כולם, לא בכוח, אלא מתוך ההכרה, מתוך חוסר ברירה, מתוך תעמולה נכונה, אז אנחנו נגלה בתוך החברה כוח האיכות, ערבות, הדדיות. שכוח הזה הוא בעצם, שאף פעם לא הרגשנו אותו, זה כוח של גוף הבריא, כמו שהוא פתאום מרגיש את עצמו באיזון של כל המערכות. כמו אדם בגיל 20 מרגיש את עצמו מלא כוח, מלא תקווה, מלא רצון, מלא יכולת. הזרם הנכון שנמצא בתוך החברה ונמצא בה ככה ככוח החיים, כוח החיותי כזה, הוא ייתן לכל אחד ואחד הרגשה אחרת של הבריאות החברתית, הרגשת החיים. זה לא הרגשנו אף פעם. ועל ידי הסדנאות, על ידי שולחנות עגולים, על ידי כל מיני כאלה פעולות בחיבור, פעולות הקטנות כאלה, מצומצמות, לוקליות, אנחנו יכולים לתת לאדם להרגיש מה זה נקרא, אם בכל האומה אנחנו נעשה זאת. בנוסף לזה, אם אנחנו כך בונים את עצמנו, עד כמה שכוח הזה, האינטגרלי, הכללי, שורה בתוך החברה, אנחנו נהיה בזה באיזון עם הטבע הכללי, עם דומם צומח וחי, עם כל המערכות שאנחנו נמצאים בתוכם. אנחנו ניכנס באיזון עם האקולוגיה, עם אותה עטיפה שבה אנחנו מתקיימים. ואז אנחנו נרגיש גם משם תגובה טובה. אז גם האקלים, התגובות של הטבע, הם יהיו טובים לנו. כי סך הכל אנחנו חלק מכל מערכת המציאות. ולכן, בלאזן את עצמנו, אנחנו בלאזן את עצמנו אנחנו גורמים לאיזון של כל המציאות הגדולה. אני הייתי אומר שאנחנו נמצאים עכשיו בתקופה מאוד מאוד מיוחדת בהיסטוריה שלנו, שבזה שאדם עכשיו נמצא בהכרת הרע שלו, הוא עכשיו רק מתחיל להיות בכוח, בכושר, לשנות את עצמו, את החברה שהוא בונה, ויחס שלו להטבע, הוא מתחיל להגיע לאיזון הכללי, שזה יקנה לו יכולות חדשות. זה כמו שבגוף הבריא לעומת החולה, מתגלים פתאום כאלו יכולות, פתאום כאלו האפשרויות, שהחולה בכלל לא מרגיש אותם. הוא נמצא בתוך הרגשת המחלה שלו, ואיך פחות לסבול. וכאן אנחנו חושבים על איך יותר לסגסג, באמת, אבל סגסוג באותו קו האמצעי כל הזמן. לא יודע מה להוסיף.
זאת אומרת שהאתגר הגדול הוא באמת להתחיל, כמו שאמרת, שיש חוקים חדשים. חוקים חדשים, איך מגיעים ליתר איזון. זה חוקים חדשים, חוקים אינטגרליים, שבעצם האדם לא מסוגל בכלל לחשוב אותם, לא מבין איך הם פועלים. וגם אם הוא מסוגל לרגע, הוא מיד חוזר להרגלים שלו, הרגלי החשיבה הרגילים שלו.
אבל דורשים אותם האנשים שיוצאים לכיכרות, העיר, הם דורשים איזון.
נכון.
אז רק ללכת איתם. אתם רוצים איזון? תראו מה זה.
כן.
תראו מה זה צדק, מה זה שוויון, חלוקה צודקת וכו'. מה שאתם צועקים, מה שאתם רושמים שם על כל אלו שאתם יוצאים. כן? תראו מה זה. רק להסביר להם, בוא נעשה מזה סדר. בוא נראה את זה כמערכת כללית. כי מה יהיה לכם אם אתם עכשיו תקבלו אפילו דירות כל אחד ואחד? מה יהיה בתוך הדירה? מה יהיה עם כל השירותים? מה יהיה עם כל הדברים? זאת אומרת, להגיע לאיזון כללי של כל המערכות, זה מה שאתם רוצים? אדרבה, בבקשה. חוץ מאותם האנשים שנמצאים בהרגל להשתמש באגו המוגזם שלהם בצורה מכוונת, לטובת עצמם בלבד, אפילו על חשבון האחרים, כן? חוץ מהכמה כאלו. בסופו של דבר אנחנו יכולים להגיע להסברה לכולם. וגם לאלו אנשים בסופו של דבר אפשר להגיע ולהסביר להם בצורה הגיונית מה בעצם קריאת הזמן. ולחייב אותם בהשתתפות יחסית בכל הדברים האלו, כי האחרת הם מסכמים את עצמם.
הצורך באיזון ברור, זה מאוד נכון. זאת אומרת, אתם מבינים שהם צריכים איזון. האתגר שדיברתי עליו זה איך הם בעצם יגלו את החוקים האלה. האם אנחנו צריכים להביא את החוקים האינטגרליים? איך הם ידעו על פי אלה חוקים להתנהל? אז חוק אחד הוא אפילו יותר הזכרת קודם באמת, על העניין של באמת, קודם כל לדאוג לקיום הבסיסי, שזה איזשהו משהו שהוא אולי כתנאי ראשון. האם יש איזה שהם עקרונות כאלה של חוקים אינטגרליים, שאם האדם יאמץ לעצמו, אז הוא לאט לאט יצליח להביא, החברה, לא האדם, חברה עצמה.
זה רק על ידי חינוך, הוא מתחיל לקבל, וההפעלות האלה, כמו סדנאות, שולחנות עגולים, הוא יתחיל לקבל ההרגשה הפנימית, מה זה נקרא להיות חלק מהחברה, מה זה נקרא לחשוב דרך החברה, שחשבון עצמו וחשבון החברתי, הם לא צריכים להיות בהתנגדות, בהתנגשות. שתמיד, שאנחנו הגענו למצב שאף אחד לא יכול להרוויח, אלה אם כן מתוך צלחת הכללית.
זאת אומרת, במקרה הזה אני מנסה לחשוב שהייתי תלמידה ונגיד למדתי פיזיקה, אז לימדו אותי חוק. קודם לימדו אותי את החוק ואחרי זה אמרו לי בואי תראי איך זה פועל. ופה זה נראה שזה לא בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, לא מלמדים אותי חוק אלא אני צריכה איכשהו להבין שאני צריכה להגיע לאיזון, אולי אני צריכה לעבור איזשהו תהליך כזה, ולאט לאט כאילו לגלות את החוק. זה משהו כזה? או שאני יכולה לבוא עם איזה רשימה?
כן ולא, אנחנו יכולים לקחת דעת של הרבה מדענים שמדברים על זה, שהסבירו לנו את זה דרך כל צורות שישנם בטבע, שסך הכל הטבע בעצמו תמיד שומר איזון. כמו בין הזאבים והארנבות, או כמו בין כל דבר ודבר. טבע תמיד נמשך לאיזון, בכל החלקים שלו, כן? יהיו פחות האלו, אז יהיו פחות האלו, יהיו יותר ויהיו יותר וכן הלאה. זה תמיד נמצא באיזון. אלה אדם שנכנס, אז הוא בכל שטח ושטח מאפר את האיזון. הוא עושה מה שבא לו, הוא לא מבין מה הוא גורם לעצמו. בחוסר האיזון הכללי הזה. איך זה חוזר עליו? אנחנו יכולים לקחת הרבה מדענים שמדברים על זה. אנחנו יכולים לתת דוגמאות איך שזה בכל היתר מערכות. אנחנו יכולים להביא דעת הקהל, סוציולוגים, פוליטולוגים, מי שמטפל בחברה. האדם פרטי קטן הוא לא רואה את זה ממש מול עצמו. אבל על ידי צורות ההסברה אנחנו יכולים להביא אותו לזה. אבל יותר טוב להעביר אותו דרך ההתפעלות רגשית. ולכן כאן אני אומר שאנחנו חייבים להעביר אותו דרך המשחקים, מה שנקרא. סדנאות, כל מיני פעולות כאלה שמתוכם הוא ירגיש שזה עובד ככה. ואז אנחנו לא צריכים להגיע אליו דרך השכל, כי זה קשה מאוד. אלא זה מה שעובד עליו. הוא ירגיש שזה יותר טוב. ואם אנחנו אפילו בשכונה שלנו, או בעיירה קטנה שלנו, נעשה כאלו וכאלו מערכות, אני מרוויח בניקיון שאנחנו נגיד שאנחנו נדאג על זה בעצמנו. אבל אנחנו נשלם פחות לעירייה, שאנחנו נבנה איזשהו בניין יחד, שזה יהיה לכל הילדים שלנו חוגים, ונעביר שם חוגים בצורה התנדבותית, וכל אחד ואחד יגרום מעצמו משהו מסוגל לזה, אז כולם מרוויחים, כולם מעלים רמת החיים, והילדים שלנו מקבלים טיפול טוב. דברים הקרובים אליו, שהם לא מראים לו איזון בכל העולם ובכל המציאות, שזה הגישה הפילוסופית. אלא גישה פרטית קטנה כאן, שעושים ומקבלים מיד תוצאה. זה מה שאנחנו צריכים. והכל יותר נכון בצורה רגשית לעשות. אז לא צריכים הוכחות. טוב לי, וזהו.
אז יש פה ככה, סדנאות בעצם שמעבירים מהתפעלות רגשית, זה משהו שאני מאוד ככה מתעניינת בו, זה מאוד, אני אוהבת את זה, זה משהו שאני גם עושה אותו ביום-יום. התפעלות רגשית, משחקים, דרך משחקים, איזה סוגי משחקים אני צריכה ללמד את האדם שישתתף, או חברה, נניח, שמשתתפת בתהליך כזה, כדי ללמד אותו איזשהו עיקרון. זאת אומרת, יש איזה שהם, כשאני הולכת לבנות משחק, אני אשאל את זה אחרת, כשאני הולכת לבנות משחק, אני מתכננת את זה ככה, שדרך המשחק יעבור איזשהו עיקרון או מסר למי שמשתתף. שדרך המשחק הוא פתאום יבין את זה. כן? עכשיו, איזה מסרים או איזה עקרונות אנחנו יכולים לבנות לאדם שיוכל לעבור אותם, כדי שהוא יבין בתוכו או שיגלה בתוכו את מה זה להיות מאוזן הזה?
אנחנו, במשך ההתפתחות, הגענו למצב שבהתחלה כל אחד ואחד היה מייצר לעצמו כל מה שצריך. אני הייתי תופס איזה איילה, מוריד ממנו אור ופרווה, והייתי מתלבש בזה. הבשר שלה אני אוכל. הייתי מגדל אולי כמה דברים ליד זה בקרקע שלי, בחלקה שלי. אין? הייתי בונה לעצמי בית. הכל הייתי עושה בעצמי. אחר כך הגענו להתפתחות כזאת, שבשביל מה? כדאי לנו לעשות את זה בצורה שאנחנו נחלק את הדברים האלה. אחד הוא מביא אורות, ושני הוא מביא בשר, ושלישי ירקות, וכן הלאה וכן הלאה. הגענו למצב שפיתחנו מכונות, וכל אחד על ידי המכונה מסוימת שהוא רכש נאמנות, מאומנות לעבוד את זה, הוא נעשה בעל העסק, נעשה אומן. אז הוא חיית, והוא סנדלר, ועוד כך וכך חברה אנושית התחילה כבר בלעבוד בצורה אינטגרלית. אנחנו במשך ההיסטוריה הבנו שזה כדאי, שזה הכל משתלם הרבה יותר. אנחנו מקבלים שירות יותר טוב. אם אני לא יכול גם לתפור נעליים וגם הבגדים וגם להיות חקלאי וגם זה וזה, כל אחד ואחד בשלו, והוא פחח והוא זה, זה... עד שהתקדמנו עוד יותר ועוד יותר, שמקצועות הם נעשו כאלו מורכבות, שאני כבר לא מסוגל להיות במקום שם, ויש חימאים, ויש בטכנולוגיה, מהנדסים, וחשמל, וגז, ומים, וכל, כל אחד, אבל בסך הכל אנחנו רוצים ליהנות מכל השירותים האלה יחד. וזאת התפתחות הנכונה ויפה. כמו שכתוב, לכו ותתפרנסו זה מזה. זה הגישה הנכונה. אז אנחנו רואים שבטבע של החברה האנושית להשתמש נכון בזה, בכל בזה שכל אחד הוא יהיה מיוחד וכל אחד יתרום לאחרים. השאלה היא רק האם התרומה הזאת שכל אחד מביא לחברה היא שווה, ואנחנו לא מתחילים להשתמש כל אחד בייחודיות שלו בצורה מעוותת, שאני על ידי זה רוצה לכופף את האחרים, שאני על ידי זה רוצה לשלוט על האחרים. ברגע זה מתחיל להיות כבר בעיה. זאת אומרת, לא בעיה כסף, לא בעיה במומחיות של כל אחד, לא בעיה באגו של אחד, אלא עד כמה שאנחנו שומרים על ההדדיות. אז אנחנו עברנו בהיסטוריה שלנו כל מיני מכות, למדנו על עצמנו, שאנחנו בעצם תמיד הבנו בתת הכרה שההדדיות זה טוב, והאיזון זה טוב. רק האגו שלנו, הטבע שלנו, כל הזמן היה בכל זאת דוחף אותנו לנצל את האחרים. ובזה אנחנו לא מאשימים אף אחד, אלא הטבע. כן? זהו, הטבע שלנו. עכשיו שהגענו למצב שזה מביא לנו קריסה, זאת אומרת, אנחנו מתחילים לא להיות גורמים טוב לחברה, כל אחד בשטח שלו, אלא כל אחד ואחד הוא מתייחס לחברה האנושית כמו להזדמנות לשלוט, הזדמנות לנצל, שכל אחד בונה את עצמו על הערס של השני, לא על זה שהוא תורם ומקבל שירותים מאחרים. אין? ולכן כאן הגישה היא עצמה, היא הפכה להיות להרסנית, שכל אחד הוא רוצה למשוך לעצמו, לא לעבוד בחליפין כמו שקודם, אני לך נעליים ואתה לבגדים וכן הלאה. אין? ולכן אנחנו על ידי החינוך צריכים לנטרל את הגישה הזאת, כי אחרת אנחנו נהרסים. ודוגמה שאנחנו עכשיו, תראו, פיתחנו בועות כלכליות, פיננסיות, הכל זה שקר גדול, כל אחד מציג את עצמו שהוא גדול ושהוא עשיר ואין לו כלום, רק מספרים, משחקים עם מספרים. זאת אומרת, אנחנו רואים עד כמה שהגענו למצב שלא מישהו שתורם, אף אחד לא רוצה לתרום לחברה, כל אחד רוצה לנצל את החברה, לנצל את האחרים. את זה בא המשבר וזה הוא הורס. עכשיו השאלה, או שאנחנו בצורה הדרגתית בעצמנו נחתוך את כל הבועה הזאת ונשאר באיזון בינינו הנורמלי בצורה הדרגתית, בהבנה, בהכרה, או שאנחנו כמו שעכשיו לא יודעים מה לעשות, כי אנחנו כל כך מחזיקים בכל הבועות האלו ובכל הגישה הזאת הרסנית זה לזה, שעד שהמחלה הזאת תתפתח כך ותהרוס אותנו. מה זאת אומרת תהרוס אותנו? שלא נוכל להיות בקשר הדדי, אפילו מינימלי, ההכרחי לקיום החיים. זאת אומרת, לא נרד לאט לאט לחילופים הנכונים בינינו, אלא פשוט יבוא הזמן שלא נוכל בכלל להיות באף קשר. כי הקשר הרסני הוא בסופו של דבר יחתוך כל אחד מאחרים. ויוצא שקריסה יהיה בכל דבר, פשיטת רגל, בכל עסק, בכל בנק, בכל מערכת תעשייה, והכל מה שמחבר בינינו במסחר. אז כדי לא להגיע למצב כזה, אנחנו חייבים להביא כל העסקים שלנו, כל המערכות שלנו שהן חברתיות, כלכלה, מסחר, תעשייה, כולם כאלו, אנחנו חייבים להביא אותם לאט לאט בצורה הדרגתית, להוציא מהם בועות. הבועות זה לא בזה שכל אחד משקר לשני, הבועה היא בועה אידיאולוגית, שכל אחד ואחד רוצה לנצל את השני בכל מחיר, וכמה שרע יותר לשני, מרגיש את עצמו יותר מוצלח. זאת הבועה. זאת אומרת, האגו המוגזם. אם האגו נותן לי דחף להתפתח ולתרום לחברה, זה אגו הטוב, חיובי. ואם עובד בצורה הפוכה, איך אני מנצל לעצמי את החברה, זה כבר אגו הרע. זאת אומרת, הכל תלוי איך אנחנו, בקף האמצעי הזה, מאזנים את היחס שלנו לחברה.
זה כאילו שהגדרת מחדש מה זאת הצלחה בחיים חדשים.
נכון.
כי קודם אמרת, באמת, ההצלחה שהיום אנחנו מגדירים הצלחה, זה הבוע שכל אחד מנצל אחד את השני, ומי שעושה את זה הכי טוב, הוא נקרא מצליח. כן.
אבל שאנשים עכשיו מבינים שאנחנו מתקרבים לאיזה תאום, הלא ידוע, שאי אפשר לנהל שום דבר, שאנחנו פשוט נמצאים כמו ממש איזשהו חיות קטנות שמובעות לאיזה טבח. אז בצורה כזאת, אני חושב, במצב כזה, אפשר להתחיל להסביר להם מה בעצם קורה.
אפשר לשאול?
כן.
הצעת קודם, הדגשת קודם שגם בממשלה, גם שם צריך לבוא שינוי, באנשי הממשל. אמרת שכל משרד לא ימשוך, שכל משרד, זאת אומרת שהעבודה הזאת היא בניית איזון, היא צריכה להחול בכל הרמות, וממש מהרמה העליונה ביותר. אמרת שעבודת הממשלה צריכה להיות איך אנחנו מגיעים ליתר איזון בינינו, בין המשרדים השונים וכן הלאה, קודם כל. והייתי רוצה ככה לזרוק לך איזה אתגר. נאמר...
לא חסר.
כן. נאמר שנותנים לך קרדיט ואומרים, אתה יודע מה, יאללה. בוא, תריץ איזושהי סדנה פה ל-120 חברי כנסת. שתיתן להם לטעום במשהו מהרעיון הזה.
זה לא סדנה, שם צריכים לפתוח לימוד קבוע, שזה מחויף ולא ל-120 חברי כנסת, אלא שם חוץ מזה יש לך אלפים אלפים שנמצאים בכל מיני משרות, וכולם פועלים רק איך להעלות את הכיסא שלו לדרגה יותר גבוהה וכן הלאה. שכל אחד ואחד הוא, כמו שהוא אומר ומצעיר, שהוא פועל לטובת העם, אז צריכה להיות באמת כאן מערכת חינוך שתביא אותם לזה שפה ולב יהיו שווים. שמה שהם אומרים שפועלים לטובת העם, שבאמת זה יהיה לטובת העם. ולא לטובת כל אחד ואחד, שכל אחד, אתה מבין, שבחברה אגואיסטית, כל אחד שמגיע למקום הגבוה, הוא האגואיסט המוצלח ביותר. ואנחנו רואים את זה. זה ברור בכל המשחקים שלהם, ובכל המסחר שם שיש ביניהם עבור הכיסאות ועבור התקציבים.
כן, זה ברור.
התקציבים.
אבל בוא, אל תברח מהאתגר. נגיד שקיבלת שעה, אתה יודע מה, שעה בשבוע, ונגיד, כמו שאמרת, יש שם אלפים, אז בוא נצטמצם דווקא. אמרתי 120, בוא יותר נצטמצם. נגיד, השרים בממשלה, כל אחד שולט במשרד מסוים, לכל אחד יש משרד מסוים. אנחנו מושיבים אותם באיזשהו שולחן אחד, ויכולים להריץ להם הפעלה, ואפילו סדרה של הפעלות. מה היית, איך היית מתחיל? מה? הפעלה ראשונה.
הייתי מתחיל מזה שהייתי מביא סביב אותו בניין, איפה שאנחנו יושבים, מיליון אנשים שיעמדו ויחכו מהם, שהתחילו לקבל החלטות הנכונות לטובת המיליון הזה לפחות. שהם הרגישו לחץ מזה. פחד. ממש פחד. כמו אותו קדאפי שהרגו אותו באמצע רחוב. שהם הרגישו את זה כך ממש באור שלהם. אז יהיה אפשר אולי לדבר איתם. אני לא חושב שפחות מזה, בתנאים פחות מזה אפשר לגשת אליהם. אני פשוט מבין את האדם במשרה כזאת ובמקום כזה.
אז איך אנחנו מצפים ששינוי יבוא לא רק מלמטה אלא גם מלמעלה?
יכול להיות שבצורה הדרגתית, לא תוך שעה כמו שאתה נותן לי.
לא תוך שעה. שעה ב. נותנים קבוע.
בכל זאת,
כאילו שעה ביום.
קודם כל הם צריכים להבין שהמצב הוא מסוכן בצורה שמסוכן לחייהם אישיים. כי הם לא מרגישים העם, לא אכפת להם כלום מכל מה שקורה, רק הכיסא ורק המשרה ולעומת האחרים לעלות ושום דבר חוץ מזה. אף אחד לא מאשים. זה התקדמות טבעית, האגואיסט של כל אחד ואחד. זהו. אז ברור שאדם במקרה כזה, במקום שלו, כך הוא חייב להתנהג, כל אחד. זהו. אז הוא צריך להרגיש כנגד האגו שלו מפותח ודרישה שלו לנצל את האחרים ולעלות בכל מחיר, אתה רואה כשהם מהיום ככה למחר ככה, למחר ככה, למחר. למה? זה טבעי. כי בכל רגע ורגע הוא מחליט מה לטובתי. אין עקרונות, אין איזה יסוד שאני עליו אומרת, אין דבר כזה. אפשרי, גמרנו, אני מוכר את הכל. זה ברור. אז אם כך, מה יכול לנענע אותו, לשמוע שחייבים לשנות את הגישה, שהוא צריך לשנות את הגישה, מגישה אגואיסטית כזאת, שאין לו שום דבר חוץ מהצלחה אישית. כלום. אין? להצלחה הלאומית. הרי הצלחה הלאומית אולי היא אומרת לו ככה, אתה יודע מה, ממחר אתה צריך להיות מנקי רחוב. אתה בזה עושה לטובת העם העבודה הכי טובה. והוא יגיד בלב שלם, איזה יופי, סוף סוף אני הבנתי איפה המקום שלי האפקטיבי ביותר, המועיל ביותר, איפה שהמקום התיקון שלי. שבאמת איזשהו תא שנמצאת אצלי בקרצול, לא יחשוב שצריך להיות תא במרכז המוח. היא תבין שהיא צריכה לרדת משם באמת לקרצול. ובזה הגוף יהיה בריא. אתה מבין? מה צריך להיות? אם הוא מבין שאחרת יש לו סכנה כנגד זה, אז רק בצורה כזאת, בתנאים כאלה, הוא יכול להקשיב. אולי בכל זאת לטפטף לאט לאט באיזושהי צורה, אבל זה מאוד מאוד קשה. אני מבין את הטבע האדם, אני מעמיד את עצמי במקומו, זה קשה, זה כמעט בלתי אפשרי. זה רק בתנאי שזה יהיה ממש סכנה אישית. אתה רואה מה קורה עכשיו בסוריה? הרי הוא נמצא בסכנה. למה הוא מחזיק הלאה? הוא יכול עכשיו לקחת כמה מיליארדים שנשארו שם בקופה, כן? ולצאת החוצה. לא מסוגל. לא מסוגל. אני השולט. איפה אתה שולט? אתה כבר לא שולט, אתה כבר לא מסוגל. אתה רואה מה היה עם קדאפי? וככה עם כל אחד ואחד. עם המצרים, עם המוברק, אותו דבר. הם לא מסוגלים לחשוב בצורה אחרת. עד רגע האחרון, עד שהורגים אותם. אז לכן אני אומר, הוא חייב להרגיש שיש כאן מצב ממש סכנה, ושאתה מביא לו פתרון להימנע מסכנה. על חשבון שהוא קצת התרחק מהמחשבות שלו האלו הגבוהות, על הכיסא יותר גבוה, על השליטה יותר וכן הלאה. כן? כי כל דבר אדם אותו ייתן ביד נפשו. כן? אם אני חיים, בשביל מה, מה אכפת לי? יש כאלה שאומרים לא. אפילו שלא יהיו לי חיים, אולי אחר כך אנשים ידעו שהיה כזה ראש ממשלה. אפילו שירגו אותי. פקיר לשעה.
להימנע מסכנה זה מוטיבציה שבהחלט יש. מה הסכנה? הסכנה זה שבממשלה הבאה אני כבר לא יושב. זה סכנה מוחשית.
אז הוא הולך וכל פעם מוכר את עצמו כמה שיותר כדאי לו.
כן, לא, זה ברור.
לא חשוב באיזה ממשלה.
כן, כן, זה ברור שזה אפשר, לא לכולם. בכל אופן, הייתי רוצה לומר ככה. האם יש לנו כלי שגם אם לא הצלחנו להגיע למצב שמיליון איש סובבים את הבניין, לא ממקום של לחץ, אלא ממקום של תבונה. מה זאת אומרת תבונה? אנשים, כמו שאמרת, עם אגו מפותח, מבינים שמחר הם יכולים לא להיות במעמד המכובד שבו הם נמצאים היום. אנחנו אומרים שאם הממשלה תתפוס את הרעיון הזה של הקו האמצעי בהנהגת החברה, האיזון בין הזרועות השונות של הממשלה, אתה אומר ככה, יש לי מתכון להצלחה, קוראים לו איזון מקסימלי.
כן.
בוא נתיישב בינינו, כל השרים בממשלה, עם ראש הממשלה איתנו ביחד, ונתחיל לחפש מהו האיזון הזה. עכשיו, אם באמת אתה צודק, וזה דבר מועיל ורווחי, ויביא לסגסוג, זה יתבטא בעדת הציבור הרי. כי נקבל תוצאות כלל חברתיות טובות יותר, נקבל מנדט גם מחר. אז כבר יש לי מוטיבציה, אני לא צריך לחכות למיליון איש.
כן.
אז נאמר שמהמקום הזה, מהרציונל הזה, הבנתי אותך, וקיבלת קרדיט להעביר אותם איזשהו תהליך. המדריך לאיזון, יש לו שעה ביום.
יופי.
הפעלה הראשונה, מהי?
חלק צריך להיות הסברתי. מה זה נקרא איזון, ומהי המחלה, מה שדיברנו, גם בשעה הקודמת, גם עכשיו. וחלק זה הסדנה.
מה בסדנה?
בסדנה? מה זה נקרא המחלה, מה זה סרטן, מה זה האיזון, מה הסימנים שלו, מה דורשים האנשים שברחוב, לעומת מה שאנחנו יכולים לעשות להם, איך אנחנו יכולים בלי תוספת תקציב שאנחנו מדפיסים עוד ניירות, כסף, אנחנו לא, כן, איך אנחנו יכולים בלי לסכן את קופת המדינה, הביטחון וכל הדברים האלה, לגרום לאיזון בקהל ממה שהוא דורש, צדק חברתי, חלוקה צודקת וכן הלאה. איך אנחנו יכולים לעשות את זה? אנחנו יכולים לעשות את זה על ידי זה שאנחנו נפתח בעם הקשרים חברתיים, שהם יעזרו זה לזה, שהם בעצמם, כן? בצורה שכל אחד ישתתף מכל הלב, הם יעזרו ויבנו לעצמם המנגנונים כאלו של עזרה הדדית, התנדבותית. ובזה, ודאי שבלי להשקיע בזה כסף וכלום, אנחנו מגיעים לשוויון מסוים. ומה צריכים מהמדינה? להביא לזה קצת תמיכה מכלי תקשורת, מהרשויות מקומיות שיעזרו בזה במשהו. זהו, זה שיש לנו, בלי לצאת מהתקציב הנכוי. לעזור להכניס את הדברים האלה באוניברסיטאות, במקומות עבודה, לחייב את זה, לקחת את זה כאיזה חוק.
את מה?
חוק חינוך חובה. חוק חינוך האינטגרלי חובה. זהו. עד כדי כך שאף אחד לא מקבל גרוש מהמדינה, לא זקן ולא צעיר ולא... אף אחד. בשום דבר. אין? כולל מערכת הבריאות, כולל כל דבר. כן? זאת אומרת, אף אחד לא מקבל שום שירותים משום דבר, אפילו מהבריאות. אין לך ביטוח. אפילו, אין לך ביטוח רכב. אין לך שום דבר שפועל במדינה אם אתה לא משתתף בלימוד של החינוך האינטגרלי. במערכת החינוך האינטגרלית. וזה ממשלה יכולה לעשות.
משפט לסיום.
אני חושב שאנחנו נשלח אותך ל-120 חברי כנסת. זה יהיה יותר מוצלח.
תודה רבה הרב לייטמן. תודה ניצה. תודה לכם שהייתם איתנו. נמשיך בשיחות הבאות, תבואו, יהיה מעניין. עד אז שיהיה לנו כל טוב ובאיזון.